הרב בני לאו, שופטים, פרק ט.
פרק ט חורג כמעט מכל הפרקים של ספר שופטים. מצד אחד הוא המשך פרק רביעי בסדרת גדעון. גדעון התחיל בפרק ו, מסתיים בסוף הפרק הקודם, פרק ח, כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים, ולא זכו בני ישראל את השם אלוהם, ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון, ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. כך נגמר פרק, ואם אנחנו זוכרים את הנוסחה הקבועה שכל הזמן, כל הזמן חוזרת, מה היה צריך להיות כאן? עכשיו חרון אף השם בישראל, והוא צריך להביא איזשהו משעבד שמשעבד את ישראל, ואז הם זועקים על השם, והוא מביא להם מושיע. ככה זה אמור להיות. כשאנחנו נגיע לפרק י', אנחנו נראה כמה כאלה, ואז בהמשך כמובן נחזור ליפתח ונחזור לשמשון, זאת היא הנוסחה הקבועה, אבל פרק שלנו, פרק ט, פתאום באיזושהי בועה, באיזשהו אקס טריטוריה של כל הספר, שם את הזרקור על בנו של גדעון, על הבן האחד מתוך ה-70, או מתוך 70 ו, בן פילגשו שבשכם, אבימלך. זהו הפרק של אבימלך, והפרק הזה בעצם, אם אני מבין נכון, זהו פרק מראה לגדעון, זה פרק ההפך. הוא פרק משלים, בוודאי מבחינה כרונולוגית אנחנו צריכים לומר שפרק ט' סמוך ודבוק לפרק ח', אבל מעבר לכרונולוגיה יש פה גם תמונה לאומתית. אנחנו זוכרים את גדעון אומר לבני, לאיש ישראל שאומרים מלוך עלינו, עונה להם גדעון, לא אמשול אני בכם, לא אמשול בני בכם, אלא השם אמשול בכם. כשמגיעים לאבי מלך אז הוא אומר, מה טוב לכם? הוא אומר לאנשי שכם, לבעלי שכם, תכף נדבר על המושג בעלי שכם. מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, שזה האחים שלו, או אם משול בכם איש אחד? וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. אנחנו מרגישים פה צליל עמוק של פריימריז, של בן אדם שממתג את עצמו, והולך אל החונטה שלו, הולך אל האנשים המקורבים, מארגן לעצמו את הקולות, מארגן את הבחירה של עצמו. זה בדיוק ההפך, ממש ההפך מגדעון. אם אני חושב על גדעון, אני רואה מנהיג, מנהיג מדהים, בעצם דמוי מלך, אבל עושה שמות באויב של עמו, משמיד את המדייני, סמל, אות, מופת, למנהיג שנלחם בעד עמו ובעד ארצו. מה עושה אבי מלך? משמיד את אחיו, קודם כל, אחרי זה משמיד את בני עמו. גם הוא גיבור, גם הוא נועז, גם הוא טקטיקן, גם הוא יודע להילחם. אבל ההפך מגדעון, פשוט ההפך. יש לגדעון, יש גבורה, שכשהוא בא אל המלכים השבועים, מלכי המדבר השבועים שעומדים לפניו, זבח, צלמונה, הם באים ואומרים לו, מה אתה מפחד? קום אתה, פגע בנו כי כאיש גבורתו, ויקום גדעון ויהרוג את זבח וצלמונה. וכשאני מסתכל על תמונת המראה, על תמונת אבי מלך, כשהוא גוסס, שם כשהוא מגיע לטובס, לטבץ, אז הוא קורא לנער שלו, שלוף חרבך, ומוטטני, פן יאמרו לי, אישה הרגתו. זאת אומרת, גם הוא בא ועושה את המעשה הזה של הגבורה, אבל ההפך, הורג את עצמו, כדי שלא יהיה מותו בביזיון. גדעון הורג את האויב, כדי שיהיה מוות הרואי של האויב, על ידי גדול שבישראל. הרעיון הזה להעמיד זה לעומת זה, את פרשת גדעון לעומת פרשת אבימלך, מעמיד אותנו בפני השאלה הכי קשה של התנ"ך, של הריבונות היהודית שמתחדשת בארץ ישראל, אם תרצו, שאלת הפוליטיקה. שאלת הפוליטיקה שאומרת כמה זה יעלה לנו, כמה יעלה לנו כשאנחנו נשחרר את הארץ לשלטון, כמה זה יעלה שישתלטו על הארץ אנשים שיש להם כוח, יש להם חריזמה, יש להם הנהגה, יש להם טקטיקה, יש להם מלא כל טוב. ויחד עם כל הטוב הזה, האנשים האלה באלימות, בהשתלטות, מתבצרים לתוך עולמם האגואיסטי, ויוצרים במקום איזושהי זיקה שבין ארץ לשמיים, יוצרים השתלטות של הארץ על השמיים. זוהי דמותו של אבימלך. אבימלך הוא העתד. במסגרת, אם אני ככה גולש לרגע, למשל יותם, אז הדמות הזאת של האתד הקוצני, שרק יודע להביא אש ולשרוף ולחולל חורבן על כל הסביבה, לעומת עצי פרי שמניבים טוב, או לעומת ארזי לבנון נדורים שנותנים צל, כנגד זה וכנגד זה, כנגד הפרי וכנגד הצל, עומד האטד ורק יוצר את הזיקה אל האש, אל השריפה, אל החורבן. ככה מתואר מנהיג שהחליט להנהיג את עצמו. זה אולי הנקודה, זו אולי הנקודה המרכזית כשאנחנו רוצים לגעת בסיפורו של אבימלך. אולי נגיד משהו על משל יותם, בעקבות שני מורים שלי, אחד שכבר הזכרתי כמה פעמים, פרופסור יהודה אליצור, והשני נוגה ראובני מאיש נאות קדומים. הרעיון אומר נוגה ראובני שיש לנו פה שלושה סוגים של אילנות. סוג אחד אילנות פרי, שמופיעים פה בתאנה, גפן וזית, ובסוגריים אני אעיר את הערתו של יהודה אליצור, שזה שונה מהסדר הרגיל שמופיעים עצי שנשתבחה בהם ארץ ישראל, נכון? אנחנו בדרך כלל נגיד ארץ, זית, שמן ודבש, כלומר אנחנו הופכים פה את הסדר, אבל יש לנו פה סמל של עצי הפרי, שמה הוא מסמל? הוא מסמל את יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. הוא מסמל את איש תחת גפנו ותחת עינתו, הוא מסמל בריאות. הוא מסמל עיקרות טובה, הוא מסמל איזה מנוחה ונחלה. זה סמל אחד שמופיע כאן. סמל שני שמופיע לקראת סופו של המשל, ארז הלבנון. ארז הלבנון הוא מופיע תמיד בתור הדר, בתור משהו שיש לו איזשהו עוצמה ויופי. במקרה שלנו כנראה שארזי הלבנון מתאר את אנשי בעלי שכם, שעליהם נאמר תכף מילה. והשלישי כמובן, כמו שהזכרנו, זהו האטד, שמה שהוא יודע זה להיות חומר קוצני, לשרוף את כל מה שבסביבותיו. הרעיון הזה שאנחנו רואים את שלושת הקבוצות האלה, ונכנסים אל המשל של יותם, אנחנו חושבים את שאלת הפוליטי, הרי מה נהיה? אני לא מדבר כרגע על גדעון, כי גדעון אמר אינני רוצה למלוך, לא אני אמלוך, השם ימלוך. כשאומרים, יותם אומר על הפירות, על העצים, של לא הזית ולא התאנה ולא הגפן ישלטו, הוא בעצם אומר משהו על הרצון של הטוב, של הפרי, של הדבר הבעל ערך, הרצון להתמקד בתוך עצמו. יש רתיעה בתוך המשל הזה, רתיעה עמוקה של העצים שאומרים, למשל התאנה, חדלתי מותקי, תנובתי הטובה, הלכתי לנוע לעצים. כלומר, מי ילך לפוליטיקה? מי הולך לשלטון? מי הולך לבזבז את האנרגיה הטובה שיש בו כדי לנוע על עצים? ותומר הגפן, החדלתי את תירושי, משמח אלוהים ואנשים, הלכתי לנוע על עצים. כלומר, ההליכה הזאת של הזית שמפסיד את היופי, והתאנה את המתיקות, והגפן את התירוש המשמח, כל הרעיון הזה אומר, אני יודע שיש בי טוב, אני מסוגל לתת את הטוב שלי בתנאים שלי. ברגע שאני נכנס אל הפוליטי, ברגע שאני נכנס אל השלטון, אל השררה, אני כבר מפסיד את מה שאני יכול לתת, ואני נותן את זה באיזה שהם כללים אחרים. אני נע על העצים, אני מושל עליהם, אני מולך עליהם, ואז אני מפסיד את מתיקותי. התפיסה הפוליטית הזאת של משל יותם היא כל כך בעייתית, כי הרי את זה אנחנו שואלים פעם אחרי פעם, אז מי ילך לפוליטיקה? תמיד תמיד זה יהיה בסוף אבימלך, אותו אחד שבא ואומר, אני אמלוך, זה שאומר, יש לי את זה, זה שאומר למשפחתו, עושה להם את הקומבינה הזאת, ואומר להם, כדאי לכם, כי אני משלכם, כדאי לכם במובן הזה, אתם מבינים כמה ערך מוסף יהיה לכם, כשאני אמלוך עליכם לעומת 70 בני ירובל? אז ההערה הזאת של היחס אל הפוליטי, היא ההערה בעיניי המכוננת את הפרק. כשמופיע מילה אחת בפסוק כף ב' אצלנו בפרק ת', ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. יש שלטון, שלטון של שררה, ויסר אבימלך. הוא שר על ישראל. הוא לא מולך, הוא גם לא מתכוון לשרת את ישראל. הוא מתכוון להסתרר על ישראל. והשררה הזאת היא אם כל רע. אם אתה נכנס אל הזירה הפוליטית כדי להסתרר, סופך שתהיה כאטד ששורף את כל סביבותיך. אם אתה תבוא כדי לשלוט, אם אתה תבוא כדי למלוך, אם אתה תבוא כדי לשרת, אז אתה מסוגל לתת את מתקך ואת צילך ואת הודך לכל הסביבה שבה אתה תפעל. אבימלך בא כדי לשרור. הוא בא כדי להשתלט, הוא בא כדי לעמוד מעל, ולכן כל מה שיקרה לו, זה יהיה רק בעירה אחת גדולה, עד שהבעירה הזאת כמובן תחלה גם את עצמו. אם אני מקדיש מילה אחת לקרב המעניין שהוא מנהל עם שכם, כשיש לנו מצד אחד את געל בן עבד ואחיו שעוברים בשכם, ויש לנו מצד שני את אבימלך עם הפקוד שלו, זבול פקידו, יש לנו כאן מערכה מול מערכה, שאתה שואל מי באמת יותר מתאים להנהגה, מי יותר מתאים לקרב, מי יותר מתאים להוביל את העם, אין ספק, אבימלך יש לו את זה. אבימלך עושה את הדברים הנכונים, אבימלך פושט נכון על העם, ואבימלך גם מצליח. אבימלך מצליח לרדוף ונופלים חללים רבים על פתח השער, הוא מצליח להשתלט על מרד. זו נקודה שעומדת בגובה רב מאוד לעמדתו של אבימלך כאיש שמתאים להנהגה, אם הוא היה יותר ענב. הנקודה היא נקודת המניע, לא נקודת ההתאמה מבחינת הפרופיל. לפרופיל יש לו את זה. המבחן עומד כמובן כשהוא מתקדם בחרון אף, הוא הולך אל טבץ שמזהים אותה עם טובס, ושם הוא פשוט נוקם, בטבץ הוא הולך לנקום, ושם גם הוא מוצא את אובדנו על ידי אישה שמשליחה ממגדל את פלח הרכב על ראשו. פלח הרכב, אבן הריחיים של התחינה, היא נופלת על ראשו, ואז הוא מבקש מנערו להרוג אותו, למוטט אותו, בעצם סוג של התאבדות דומה מאוד לשאול שהזכרנו בפרק הקודם, וידקרהו נערו וימות. ככה מסתיים בעצם סיפור שושלת קצרה של גדעון, שושלת שראשיתה בתקווה גדולה, המשכה ב-70 בנים שפזורים כנראה באזור של שבטו. כל אחד מהם היה רואה עצמו כאיזשהו נסיך לבית המלוכה הזה. אבימלך משתלט על הכל ומוחק באחת את הרעיון הזה של שושלת בספר שופטים. מכאן ואילך, אנחנו נהיה רק במקומות של בעיה. את הגובה הגדול של השופטים, התחלנו באותניאל, המשכנו באהוד, ראינו את דבורה שמצליחה להניע את ברק, ראינו את גדעון, בעצם הגענו לישורת העליונה. הגענו לישורת, אבימלך יהיה קו פרשת המים, קו פרשת המים שמכאן ואילך אנחנו כבר פחות מאמינים. כשיגיע עוד מעט יפתח, אנחנו נרים גבה ונאמר, בן אישה זונה, הוא ימלוך עלינו, זה הדמות שאנחנו רוצים, ויבואו חזל ויגידו לנו, יפתח בדורו, כי שמואל בדורו. כלומר, הם הלכו מקצה לקצה ואומרים, לכל אחד יש את הזמן ואת התפקיד שלו, יפתח יש לו תפקיד, נגיע לשמשון בכלל, נסתחרר לגמרי למראה הדמות המופלאה והמבהילה הזאת של השופט, וככה נדרדר את עצמנו לסוף ספר שופטים, שאין מלך בישראל של איש הישר בעיניו יעשה.